סייעתא דשמיא, נקרא שבת סדר פרשת ויקרא. אנחנו מתחילים חומש תורת כהנים, בעזרת השם, שבסימנה טובה השיעור לעילוי נשמת מדלנטו בת מסודי וכל מתי ישראל, שאין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתם, וכן לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, ידידנו דניאל צבי דוד בן שרה, וכן ארז ישראל בן שירלי סעדה, תוך שאר כל חולי עמו ישראל, עודד בן רות, תוך שאר כל חולי עמו ישראל. כתוב: ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. וכל חז"ל מדברים על זה שויקרא מופיע בתורה עם א' זעירה. כתוב ויקרא ו' י' ק' ר' באותיות רגילות, והאלף של ויקרא היא אלף זעירה. ערב טוב, אנחנו התחלנו בזה הרגע. בעזרת השם. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוד מאוד לאמור. שמחה זה פסרה, תודה רבה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם: אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. ואנחנו מתחילים בפרשות. אתם יודעים, ספר ויקרא חומש תורת כהנים מכיל 234 מצוות, יותר מכל חומש אחר בתורה. מכיל 234 מצוות, זה המון, זה המון. והוא לעולם נקרא, סדר פרשת ויקרא לעולם, בסמוך לראש חודש ניסן. בסמוך לראש חודש ניסן, ברוך השם, אנחנו חגגנו את ראש חודש ניסן רק אתמול, יום ראשון. היה ראש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ערב טוב, וכבר מתחיל חג הפסח. חג הפסח כבר בפתח, וכולנו בהתרגשות גדולה. ברוך השם, עושים כל מה שצריך, פרשת הנשיאים, קוראים מדי יום, כמו שכתב באיגרא דקלה, י"ב הימים הראשונים דניסן, ימי הקרבת הנשיאים, הם כוח כללי לי"ב חודשי השנה. כל יום רומז לחודש. כל יום. מהימים האלה, עכשיו אנחנו נמצאים, היום קראנו, בראש חודש קראנו פרשת הנשיאים, נחשון בן עמינדב, היום קראנו נשיא לשבט יששכר, מחר נקרא את הנשיא הבא. כל יום רומז לחודש בשנה. כן, שמענו מכבוד האדמו"ר הרב הקדוש מורנו הרב מנחם מנדל, מנחם מנדל מרימינו בכוונה, שהיה אומר את הדבר הזה: וזכי הרעות יכולים להתבונן בכל יום איזה מאורעות יהיו בחודש אשר הוא נגד היום ההוא. כל יום הוא כנגד חודש. זכי הרעות, אותם חכמי ישראל, יכולים לראות בכל יום מה יתרחש, כל החודש הוא כנגד אותו יום. וכבוד אדמו"ר הרב הקדוש מורנו הרב יעקב יצחק, מי זה הרב יעקב יצחק? החוזה מלובלין. החוזה מלובלין היה כותב ברוח קודשו בכל יום מה יהיה בכל חודש. כאן נודע הדבר בפרסום לחברותינו קודש. ובאותה שנה שנתבקש בישיבה של מעלה, באותה שנה שהחוזה נתבקש בישיבה של מעלה, דהיינו נפטר, בחודש מנחם אב, לא כתב רק עד מנחם, ולא המשיך את הכתיבה, והיה הדבר לפרסום. לא המשיך, הוא ידע שהוא נפטר, לא המשיך את ה... שהוא ייפטר מהעולם, לא המשיך את הכתיבה. זה דבר שהוא פלא פלאות. צריך לתת עליו היטב היטב את הדעת, וכל אדם צריך לדעת שהימים האלה, לא בכדי כל החודש אנחנו לא אומרים תחנון, הימים האלה הם ימים מוארים בצורה יוצאת דופן. וכאשר אנחנו מדברים על ימים מוארים, זה ימים מסוגלים. ימים מסוגלים מאוד לשינויים, לניקיונות, ניקיונות לא רק של החמץ בסדקים ובחריכים של הבית, אלא ניתנות גם בחמץ ובצדקים ובחרכים של הנפש, כל אחד לנפשו. מצוות ביעור החמץ היא מצווה שלא חלה רק על נשים, למי שעוד לא יודע את זה. היא חלה גם על גברים באותה מידה, ולכן יש מקום שכל אחד יירתם לעבודות הבית, לניקיונות. כמובן שצריך לזכור שאנחנו לא מנקים אבק, אנחנו מנקים מחמץ. חמץ, זה מה שאנחנו צריכים לחפש, חמץ. הבית צריך להיות, ובוודאי בכל הבתים, נקי כל השנה. מה שאנחנו מחפשים עכשיו זה ביעור החמץ, ולכן כשותפים לביעור החמץ זה גם גברים, גם נשים, רצוי שגם ילדים ישתתפו בזה, וכאשר אדם מנקה, מצחצח, משפשף, מחפש בצדקים וכו', יעשה חשבון נפש, ינקה את נפשו, יצחצח את נפשו, את מעשיו, את תפיסותיו, את תפיסות העולם שלו, יחפש בחורים, בחרכים, בצדקים שבנפש, בכל אותם מקומות שבדרך כלל לא נעים לחשוב עליהם, אדם לא רוצה לחשוב עליהם מדי יום. בכל אותם מקומות יחפש כדי לדקדק במצווה. ידוע שבפסח נוהגים חומרות. נוהגים חומרות, והחומרות הללו, בואו תעשו לי מקום לדוב פה, אני רגיל שהוא לידי. אנחנו נוהגים חומרות. דיגו, אתה נחלת מהכיבוד. בוא דוב. אנחנו נוהגים חומרות בפסח, חומרות כאלה שהם פעמים אפילו איבדו את הטעם שלהם, כמו מנהגים. איבדו אפילו את הטעם שלהם, ועדיין אנחנו נוהגים בהם, ואין צד כרגע, לצערי אני אומר, אבל אין צד כרגע להקל בהם. נניח איסור קטניות לאשכנזים בפסח, שזה כבר איבד את הטעם. הטעם היה שפעם היו מובילים את השקים של החיטה יחד עם השקים של קטניות וכו' וכו', ובתוך השקים היו מתערבים, תוך שקים של הקטניות היו מתערבים גרעיני חיטה וכיוצא באלה. הטעם הזה היום בטל מן העולם, ועדיין אנחנו נוקטים, אותם שנוקטים לאיסור קטניות, עדיין צריכים לנקוט באיסור הזה. אגם, שאני אומר את זה, זה לצערי, אבל ככה זה. זה חומרה. חומרה שנוקטים בה, מנהג ישראל, דין. צריך לדעת את זה. בכל אופן, אנחנו באופן כללי, בכל שנה ושנה, למעט שנים מעוברות, אנחנו קוראים סדר פרשת ויקרא בסמוך לראש חודש ניסן. אז אנחנו קוראים את זה בימים, מתחילים את חומש ויקרא בימים שהם ימים גדולים, ימים מוארים, ימים שיורדת בהם הערה גדולה מאוד לעולם, כמו שציטטתי קודם את האיגרא דקלה, רבי אלימלך צבי מדינוביץ', גאון עולם, מי שכתב את בני יששכר, איגרא דקלה, איגרא דפירקה, ספרים יסודיים מאוד בחסידות, וכמובן שהם סופנים גם סודות מהקבלה, סודות רבים מאוד גם מתורת הקבלה. כל אופן, החומש הזה, חומש תורת כהנים, הוא אוחז, ובוודאי הפרשה שלנו, פותחת בכל מה שקשור לדיני הקורבנות, להבאת הקורבן, ואם בחומש בראשית, בחומש שמות, היינו רגילים לשמוע מה שחס שלום, כן, שלא ישמע בזה חס שלום זלזול, חס ושלום. סיפורי התורה, סיפורי אבותינו, יציאת מצרים, חומש הגאולה, וכיוצא באלה, פה אנחנו נכנסים כביכול לפרשיות שעוסקות בעניינים מאוד מאוד טכניים, שנתפסים כמסובכים, כמדוקדקים לפרטים ולפרטי פרטים, וחס ושלום עוד עלולים להתאפס, בטעות כמובן, כמשעממים משהו. אז אני בסייעתא דשמיא, שיעור הזה נתחיל עם הקורבנות קצת, כדי להבין כלל יסוד בתורת ישראל, שממנו נלך לעניינים שקשורים לחודש ניסן ולפסח, ונבין את הקשר בין הדברים. זה לא בכדי, אתם זוכרים. זה לא אף פעם לא סתם ולא במקרה, שסדר פרשת ויקרא נקרא בסמוך ל, בסמוך לראש חודש ניסן. זה לא במקרה. אז מה יש לנו? יש לנו קורבן. חז"ל מדברים על זה, אני לא מרחיב ולא מביא עכשיו את המקורות, אני רוצה להספיק מקורות שעליהם אני רוצה לשים דגש, אבל כל אחד יודע שחז"ל מביאים שכל דיני הקורבנות הובאו למעשה לחפר, בין היתר בטעמים של דיני הקורבנות, לחפר על חטא העגל. אנחנו מחפרים על חטא העגל, מחפרים על חטא אדם הראשון, אדם כי יקריב מכם קורבן, אדם, מי זה אדם? אדם זה אדם הראשון. וכיוצא באלה. אנחנו באים לזה, ויש שתי שיטות בכלל ביחס לשאלה הזו, מתי ניתנו דיני הקורבנות, האם לפני חטא העגל או לאחר חטא העגל, וחטא העגל זה אירוע. חטא העגל זה אירוע ששקול כנגד חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון. חטא העגל זה טראומה. טראומה בעם ישראל. אדם הראשון לפני החטא. זה אדם אחר מאדם הראשון, מאדם אחרי החטא. אדם אחרי החטא זה נפילת העולמות, שבירה, כל מה שהיו לו תכונות שאפילו מלאכים לא יכולים היו לשרות במחיצתו, לא יכולים לעמוד לפני אדם הראשון, כמו שכתוב שאדם הראשון היו מלאכים מסננים לו יין וצולים לו בשר, משרתים אותו, והוא יורד ממדרגתו, ובמקום שכתוב שהיה עקבו מקהה גלגל חמה, העקב של הרגל שלו היה מהיר, פשט, אני לא נכנס עכשיו לעומק, היה מהיר יותר מהשמש, אז הוא יורד עכשיו למה שאנחנו מכירים כאדם. זו מדרגה שונה לחלוטין. אנחנו בני אדם. כשאמרתי לכם כמה וכמה פעמים סייעתא דשמיא, שכתוב בספרים שבן אדם זה לאו דווקא חיובי. כי זה אפילו בקונוטציה מסוימת זה שלילי להיות בן אדם, כי אתה הבן של אדם אחר החטא. להיות אדם זה משהו, כי זה מכוון אל אדם לפני החטא, אבל להיות בן אדם, אדם הוליד אחרי החטא. אז ברור שהיה צריך, קורבנות אחרי נפילת, אם חטא העגל שקול כנגד חטא אדם הראשון, וצריך עכשיו, אדם חטא, אז מי שחטא צריך להביא קורבן, נכון? לפני חטא העגל, עם ישראל בהר סיני מגיע למצב של בילה מוות לנצח, זאת אומרת, חוזרים ל... מציאות שכמו לפני חטא אדם הראשון אין מיטה בעולם, כל האיברים צומחים, אדם לא עלינו בעבודת פרך במצרים נקטעה לו יד, הוא מגיע להר סיני, היד צומחת, היד, כל היד מושלמת לו לחלוטין עם ציפורניים, עם הכל. אותו כנה לגבי כל מום וכל ליקוי, אפילו נולד עם ליקוי, צומח לאותו איבר, והליקוי הזה מסתדר. עמדו כולם שם, כמו שכתוב, וכל העם רואים את הקולות, מלמד שלא היו בהם סומים, ויענו העם, ויעמדו ויענו, מלמד שכולם לא היו בהם פסחים, לא היו בהם גדמים. בקיצור, מציאות שכל העולם כולו חוזר למציאות שהייתה אצל אדם ראשון לפני החטא. מה שובר שוב את כל העולמות, מה מפיל אותנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? חטא העגל. אז אם חוטאים, מה צריך לעשות?
תיקון.
נכון, צריך לעשות תיקון. אז זה למאן דאמר שהקורבנות, דיני הקורבנות נמסרו לאחר חטא העגל, אז זה ודאי תיקון לחטא העגל. למאן דאמר שהקורבנות נמסרו לפני חטא העגל, דיני הקורבנות, אז ודאי שיש בזה משום הקדמת רתיעה למכה. הקדוש ברוך הוא לעולם מקדים רתיעה, את הרפואה, למכה. הוא איננו מכה, אלא אם כן קודם כל נתן לאדם את המרפא. אז זה כך או כך, שואל הזוהר הקדוש, שאלה שהיא שאלה יסודית, וכל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו, מה זה שכתוב, מה פירוש המילה קורבן? מה זה קורבן? אנחנו לא מדברים עכשיו לשון אנגלית. אנחנו לא מדברים ערבית, אנחנו מדברים לשון הקודש. אז בלשון הקודש לכל מילה ישנה משמעות, משמעות רבה, זה לא סתם. אז כל אחד שלוקח את השורש קוף ריש בית, שורש של המילה, יכול לחשוב שזה או קרב, או שמשהו מתקרב, או לשון הקרבה. דהיינו, שאדם, to sacrifice, אדם מקריב את עצמו, מקריב מעצמו, נכון? אלה שני, במאמר מוסגר אני אומר,
או קרב.
סליחה?
או קרב.
או קרב. אבל זה לא, זה נכון, זה או קרב. אוקיי, אז יעקב עכשיו לקחתי למקום שלא תכננתי, אבל אני אגיד זה בקצרה. קרב, קרב, במלחמה יש קרבות, נכון? קרב זה לשון קרבה, התקרבות. כדי לנהל קרב אתה צריך לעמוד קרוב, מאוד פשוט, קרוב. כמו שמלחמה זה לשון חיבור. בלשון הקודש מלחמה זה לשון אלחמה, כמו לחם. מה אתה עושה בלחם? לוקח קמח, לוקח מים, מחבר אותם ביחד, לכן זה נקרא לחם, אתה מלחים אותם. עכשיו מה שהלחמת אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול למצוא את המים, תודה רבה יעבדוך אמיר, אתה לא יכול למצוא את המים בנפרד מהקמח, זה מרובב שאי אפשר להפריד, נכון? קרב זה קרבה כזו שאי אפשר להפריד. תזכרו תמיד את דברי הרב משה דוד ואלי, תלמידו המובהק של הרמח"ל, שמביא שכל מה שקשור לצבא ולמלחמה זה הכל לשון חיבור, חיבור דווקא, כמו נשק, נשק זה לשון נשיקה, נשק זה לשון נשיקה, חיבור, קרב זה לשון קרבה, לחם זה לשון לחלחמה, מאבק, מה זה מאבק? שאדם עובק, עובק, שיעקב אבינו נלחם בשרו של עשיו במעבר יבוק, כתוב שמה שאלו אבק עד כיסא הכבוד. מה פשט שאלו אבק? הם היו כל כך קרובים בהתגוששות, במאבק הזה, הם היו כל כך קדושים, קרובים, שהם העלו אבק, לכן מאבק נקרא מאבק. מלשון קרבה גדולה, קרבה גדולה. סגרנו רגע אחת הסוגריים שיעקב פתח. נאמר רק שהזוהר הקדוש פרשת פיקודי, פרשה של שבוע שעבר, אומר ומהו יומה, לא אבה עתה אלא למאה וחולקה להו סטרא אחא בכולה ברזה וקורבנין ונוסחין ואילבן. הוא אומר, מאותו יום שהיה נפילת העולמות בחטא העגל, לא היה עיצה, לא היה תיקון, אלא לתת לסמך מן, לצד האחר, איזשהו חלק, כולל בקורבנות שקריבו. בסדר, עכשיו אמרתי זה עוד פעם, אני פותח סוגריים פה, רק לדעת איזשהו דבר שצריך לדעת אותו ולזכור אותו ושצריך ללוות אותנו. הוא מלווה אותנו ממילא באירועים מיוחדים, אבל צריך ללוות אותנו כל הזמן גם במחשבה. לעולם צריך לתת חלק גם לסמך מן. מה הכוונה? לדוגמה, מים אחרונים חובה. מים אחרונים, יש לנו על הידיים, יש לנו מלח סדומית, נכון? זה כולם מכירים את הגמרא, מלח סדומית אתה מנקה אותו עם מעט מים דווקא, עם הרבה מים לא מועיל, אתה צריך מעט מים. אבל בזוהר הקדוש מים אחרונים זה לתת את החלק לצד האחר, לכן יש גם כאלה שאומרים משפט לפני מים אחרונים, זה חלק אדם רע, שהצד האחר נקרא גם אדם רע, אומרים זה חלק אדם רע ואז עושים מים אחרונים. לדוגמה, שערות שיוצאות מהתפילין. כל אחד יודע שמתפילין של ראש, של רש"י, כל התפילין מחולקות לארבע בתים, נכון? של ראש. מחולקים לארבע בתים כנגד ארבע פרשיות קריאת שמע. בין הפרשה השנייה לשלישית, בין הפרשה הראשונה לשנייה, מחילה ברש"י, יש יוצאים שערות כאלה. שערות האלה זה לא פחות ולא יותר, שערה של עגל. שומעים? זה שערה של עגל. זה לא במקרה שמי שעשה את הבתים לתפילין, שכח לגזור את זה. לא. זה שתראה שמה, במקום של תפילין של ראש, את מה? זכר לעגל. זה לא זכר לעגל, זה כשנדע שיש חלק גם לצד האחר. גם לצד האחר. יש שני שעירים ביום הכיפורים. שעיר אחד לשן, שעיר אחד לעזאזל, לצד השני, אתה חייב לקט לו משהו. יש שבירת הכוס בחופה. אז כל אחד יודע שזה זכר לחורבן ירושלים. אבל על פי סוד זה, לתת לצד האחר משהו. מזה אגב צריך ללמוד להפוקה, לדבר הפוך, להוציא מהדבר הזה גם כן דבר. יש ממרה בחזל, כל השובר כלים בחמתו, כאילו עובד עבודה זרה. כי שבירת הכלים, עכשיו אנחנו יודעים, עם שבירת הכוס בחופה, שבירת הצלחת באירוסים, היא לתת לצד האחר. אז כשאדם מתעצבן ושובר משהו, הוא נותן לצד האחר. עכשיו הוא לא נותן מצד הקדושה, כי הוא בכעס. אז מה הוא עושה? עובד עבודה זרה. צריך להיזהר בזה. וכן על זו הדרך, בקורבן יש איברים ופדרים שנשרפים בלילה, אומר הזוהר הקדוש למה זה? לתת חלק לאדם, לצד האחר. הזר הקודש כותב על הפרשה שלנו סוד. הוא מביא שאם אתה תיקח את האותיות סמך מן, סמך מן, סמך מן, זה השורש של הצד האחר. אני לא רוצה לבטא בלילה את השם שלו, זה סמך מן א' למד, נכון? זה השם של הצד האחר, של השר שלו. ואנחנו בקיצור קוראים לו סמך מן, כי שם אל, שם כל, זה מה שמחיה אותו. שם כל זה שם טוב, זה שם של חסד. מה מחיה את הסמך מן? כל, כמו כל המלאכים. מיכאל, יש מיכה אל, ישראל, אורי אל, גברי אל, וכן זו הדרך. אז יש סמך מם עם אל. אבל אומר הזר הקודש, אם אתה לוקח סמך, כותב אותה מלא, סמך מם חף, סמך, וכותב מתחת מם, מם מם, מם. תיקח את החף, את הסמך, אתה כותב סמך מם חף, תיקח את המם והחף, את התוך של סמך, כמה זה מם וחף בגימטריה? 60. מם 40 וחף 20, ביחד 60. ותיקח את המם, את המילוי, מם אחד יש לה במילוי, 40. עוד 40, 100. יצא 100. כמה זה אדם כי יקריב מכם קורבן להשם? מכם, 100. כמה זה מכם?
100.
100. זאת אומרת, אתה צריך לקחת ממך משהו לתת גם לצד האחר. יש כתרוג, יש בחזן מובה, יש שאלה, אם הכתוב מעיד על איוב, שלא היה צדיק אמור בארץ. כבר כתוב, אני באיוב פתח, פרק א', לא היה צדיק כעבדי כאיוב. אז איך יכול להיות שהסמך מם קיבל רשות לפגוע בו? ולא פגיעה קלה. אומרים חז"ל על מה שהיה איוב עושה משקעות, עושה סיבות, סיום מסכת, עושה כל מה שצריך, לא נתן אף פעם שום דבר לצד האחר. נתן בזה כוח לצד האחר לקטרג עליו. לכן תראו הרבה נוהגים, פרסו את הלחם, בצעו את החלה, ביצעו אותה בקידוש, משאירים את החלק קטן, לא אוכלים אותו. משאירים חלק קטן. למה? לצד האחר. צלחת, משאירים משהו בצלחת. לא גומרים את הצלחת, מנקים אותה מצד לצד, מנגבים אותה. לא, תשאיר משהו. תשאיר משהו. שותי משהו, תוציא משהו קטן.
שותי
מחוצה. כן, נכון. טיפה. כן. אוקיי? זה סגרנו סוגריים. אז אם ככה, קורבן זה שאלה, אם זה לשון קרבה או לשון הקרבה, שקרב זה בלשון קרבה, לשון קרב, קרב, קרב ובא. טוב. גם מצאנו שיש בפתח הפרשה מילה שהיא מיוחדת. במה היא מיוחדת? היא כתובה אותיות רגילות עד האלף. כתוב ויקרא, באלף בתורה היא אלף זהירה. אלף קטנה פתאום. אדם שיראה בספר התורה, רבה ויוד קוף רש, כתובים בכתב רגיל. אלף כתובה קטנה. מה זה שאלף כתובה קטנה? שאלה, נכון? מה זה שאלף כתובה קטנה? האריז"ל בשאר הפסוקים מביא כי בתיקון כל העולמות, שנעשה תיקון כל העולמות, כמו שנעשה לעם ישראל, משה רבנו, מעמד הר סיני, כמו שדיברנו, הגיעו למעלת א' רבתי. מה זה מעלת א' רבתי? כמו שיש אותיות זעירות, יש אותיות גדולות. יש אותיות רגילות. יש אותיות קטנות, ויש אותיות גדולות. זה בלשון הקודש. צריך לדעת את זה ולהכיר את זה. וזה תורה שלמה. האותיות הגדולות והאותיות הקטנות והאותיות הרגילות זה תורה. כל תורת הקבלה מבוססת על מה שלומדים את סוד האותיות. סוד האותיות. זה הדבר הכי גדול. יפה מאוד. אז מה זה א' רבתי? אם אני סופר את האותיות מא' עד ת', אז ת' אני יודע שהיא בגימטריה 400. מה בא אחרי 400? יש האותיות הסופיות. אבל לא כשהם סודרים על צפר, אלא כשהם סודרים לפי סדר ההופעה שלהם באלף בית. כמנפץ, חף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית וצדיק סופית. נכון? חמש אותיות מנצפח, הם, כשהן מופיעות בסדר השפה העברית, הן מופיעות כמנפץ. אותם אותיות. חף, מם, נון, צד, פי צדיק. אז אם תף זה 400, אז חף סופית זה 500. נכון? מם סופית, 600. נון סופית, 700. וכן אז זו הדרך, נכון? 800, וצדיק סופית, 900. 900? 900. אז אם סיימתי עם הסופיות, הגעתי ל-900 בגימטריה, מה יהיה ה-1000? הגעתי, ספרתי מ-א' 1, ב' 2, ג' תתא, י' 10, חף 20, הגעתי לתף 400, אחרי זה אותיות כמנפץ, חף סופית 500, נון סופית, מם סופית 600, נון סופית 700, פי סופית 800, צדיק סופית 900. מה יהיה האלף? אומר האריזה, לאלף זה האלף הגדולה. זה נקרא אלף רבתי. מופיע בתורה גם אותיות גדולות. אלף רבתי. אלף רבתי כנגד אלף בגימטריה. אלף. האלף לך שלמה. מה זה אלף? זה אתה מגיע לדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה. זה נקרא עולם התיקון, זה נקרא שלמות, זה נקרא מציאות של אחרי התיקון, מציאות של לפני חטא העגל, מציאות של לפני חטא האדם הראשון, זה אלף. כמה האדם הראשון היה צריך לחיות? אלף שנה. כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אלף זה שלמות. אלף. לכן אלוף נקרא אלוף. כי הוא עומד במקום הראשון. הוא כולל הכל. זה אלף. יפה מאוד. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לאחר חטא העגל? אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. לך רד. אומרים חז"ל, מה זה לך רד? אומר לו, רד מלך. לך זה 50 בגימטריה, זה שער הנון, זה המקום של האלף רבתי, עולם החירות, אלמא דחירותא. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, כשהעם פוגם, המנהיג נפגע. תרד מלך, לך זה 50 שער הנון, נון שערי בינה, תרד מזה. כמה הוא יורד? כתוב, ותחסרהו רק מעט מאלוקים. אלוקים, רק מעט מאלוקים, מעט גימטריה 119, אלוקים יש לו 120 צירופים, אני לא מסביר את זה עכשיו, רק תזכרו את זה. מי שיזכור, יזכור, מי שלא, לא קרה שום דבר. תזכרו שיש למילה אלוקים, יש 120 צירופים שונים אפשריים. 120, אחד עצרת, 120 צירופים אפשריים, תחסר אחד, הגעת ל-119. כמה זה מעט בגימטריה, ותחסר הוא רק מעט מאלוקים? מעט 119. חיסר לו חלק אחד. הוריד אותו משער הנון, חיסר לו חלק אחד. אבל, כתוב בספרים, שכשהוא יורד למטה, ואחרי שבירת הלוחות, מה קורה? הוא מאבד 999 חלקים מהכתרים, מהאורות שנקטרו. מאבד באלף. מאבד באלף. 999 חלקים מהאורות שהוא קיבל כשהוא היה בהר, כשעם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד, שעלו לשער הנון, הוא מאבד 999 אורות. עכשיו תשמעו, זה פלא פלאות. משה בגימטריה 345, זה כדאי לכם לרשום, זה פלא פלאות. 345, זה כל אחד צריך להכיר את הגימטריה הזו, כי גימטריה מאוד מאוד חשובה. אם אני מסתכל אחד מעל משה, אחד מעל משה זה 346, גימטריה רצון, רצון. אחד מתחת למשה, אחד מתחת למשה, 344, גימטריה שמד. ומי מה זה שמד? להשמיד משהו? זה אחד מתחת למשה. אחד. משה רבנו השפיע לנו את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה. התורה נקראת תורת משה. תורת משה עבדי, אמת. השפיע לנו את שתי התורות. הוא עמוד התורה. עמוד התורה. זה משה רבנו עליו השלום. מופיע בספרים שהגימטריה של השם משה רבנו זה אל שדאי. אל 31, שין ד' י' 314, ביחד 345. בסדר? השם שין ד' י' זה ביסוד, לא ניכנס לזה, השם כל זה בחסד, בספירות, ויש לנו חסד ביסוד, זה שמו של משה רבנו עליו השלום. אם אני כותב את זה במילוי, א' למד, א' א' למד פ', למד, למד, מם, דלד, למד, זה ביחד 185. אם אני כותב שין דלד י' במילוי, שין, שין י' נ', נכון? דלד, דלד למד ת', יפה מאוד, וי' י' ו' דלד, נכון? אני כותב את זה ככה, ביחד זה 814. 814 ו-185 זה בדיוק 999. 999 חלקים שנפלו, נלקחו ממשה רבנו בעקבות החטא של העגל, החטא של האדם הראשון. למה הקדוש ברוך הוא מאז חטא העגל פורע לנו את החטא הזה בחלקים קטנים, כמו שכתוב, ביום פוקדי ופקדתי? מכל אסון שיש לעם ישראל מאז חטא העגל מעורב בו תיקון קטן לחטא העגל. לא רק השואה האיומה, כל הפרעות שהיו, כל הפוגרומים, כל הצרות, כל המלחמות, כל מה שקורה לעם ישראל, יש בו שמץ, יש בו קצת מחטא העגל. אנחנו צריכים למתק, לתקן את חטא העגל. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה ככה? משל, למה הדבר דומה? משל לבן מלך שהיה שובב גדול והיה עושה דברים שלא יעשו. פעם אחת המלך הזהיר אותו, פעם שנייה שהלך אליו את הפדגוג שלו, את המחנך שלו, אמר לו, תראה, תדבר עם הבן שלי, אני לא יכול לעצום עיניים, הוא הבן שלי, הבן שלי, אבל יש חוק במדינה, אני בסוף אצטרך להעמיד אותו לדין, לשפוט אותו. יום אחד עשה בן המלך, למרות כל העזרות, הוא לא שומע לאבא שלו, והוא עושה מעשה חמור ביותר, חמור ביותר. מובא למשפט לפני המלך, והמלך גוזר את דינו, כמו שהיה מקובל באותה מדינה, למיטה בסקילה. מה זה סקילה? מביאים איזה אבן גדולה מאוד מאוד מאוד, קושרים את הנסקל, עוקדים אותו ידיים מאחורי הגב, משכיבים אותו, ועכשיו באים שישה, חמישה, שישה בני אדם, מרימים את האבן הזו, מניחים אותה על אותה אדם. האבן שוקלת 300-400 קילו, מניחים אותה לא עלינו ולא עליכם, על אותו אדם. הבטח הזה שלו קורס, נשבר פנימה אל תוך הריאות, ושלא נדע, הוא מת.
לאט לאט.
אחרי שהמלך גוזר את דינו של בן המלך, הוא מתחרט. הוא אומר, זה הבן שלי היחיד, אני אוהב אותו, איך עשיתי דבר כזה? אבל מצד שני, נתן פסק דין, נתן גזר דין, הוא חייב לבצע, מה יעשה? הלך אצל איזה חכם אחד, אמר לו, החכם, זה לא בעיה. מה המלך אמר? שהבן צריך להסתכל? אין שום בעיה. כמה האבן הזו? היא 400, 300, 400 קילו? גם עם זה אין בעיה. ניקח את האבן הזו, נשבור אותה לפירורים קטנים, נעשה ממנה חצץ, וכל פעם תשים על הילד אבן אחת קטנה. תוריד, אבן אחת קטנה, תוריד, אבן אחת קטנה, עד שתיגמר כל הערימה של החצץ שעשינו מהאבן הגדולה. יצא שקיימת את מה שפסקת, ולא הזקת לילד. מה הקדוש ברוך הוא עושה? בחרך את העגל היינו צריכים לקבל חס ושלום את האבן הגדולה. מה הוא עושה ברחמיו? שובר אותה, קוטט אותה לפיטים קטנים, וכל פעם נותן לנו קצת מהפיטים הקטנים האלה, כדי שאנחנו אמנם סובלים, אבל שורדים, אבל נשארים, אבל קיימים. כן.
חטא העגל היה רק
3,000 לכאורה, על פי מה שאנחנו רואים בתוצאה מהעונש, 3,000 איש, ואם אף הם היו רק ערב רב, אז למה זה נחשב אבון של כלל ישראל? משום שלא מיחו בידם. לא מיחו בידם. אם עם ישראל היה קם ומוחה על הדבר הזה, אותם שהיו חוטאים היו מתים בחטאם, וכל היתר היו נחשבים כמי שלא חטאו. אבל אדם רואה עבירה נעברת ולא מוחה, סובב את הראש כאילו הוא לא ראה, הוא שותף למעשה. כן, מהדבר הזה צריך מאוד מאוד להיזהר. אדם צריך להיות אגון, צריך להיות ישר, וצריך להיות מספיק אמיץ, שכשהוא רואה עוול נעשה לנגד עיניו, להגיד זה עוול, אני לא רוצה להיות שותף לזה וזה לא בסדר. יש אין ספור דוגמאות לאיך מוחים ומה קורה למי שלא מוחה. אם אתם רוצים, איוב הוא אחד הדוגמאות למאן דאמר שאיוב היה אחד מהיועצים של פרעה, על מה שאיוב לא מיכה, על זה, לפי אותה שיטה, על זה הוא קיבל את מה שקרה לו אחרי כן. על זה שהוא לא מיכה. לא ניכנס עכשיו, אבל זה העניין. אז אם ככה ראינו ככה, א' זהירה, כי לקחו למשה חלק אחד מעטו אותו, או שהוא נשאר רק עם חלק אחד מתוך אלף. כך או כך, לפי שני הפירושים. השם שלו רומז לזה, כי הגימטריה שלו זה כל שדל, במילוי 999, חסר לו את החלק של האלף, של האלף רבתי. למה אנחנו צריכים לתקן את חטא העגל? כי הקדוש ברוך הוא ברחמיו, ביום פוקדי ופקדתי, כל פעם מוריד לנו קצת איסורים, קצת איסורים, לא את הכל בבת אחת, לא את האבן כולה, בשלמות. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שנחפר, הוא רוצה שנתקן, הוא רוצה שנשתפר, שנשתלם, שנצליח להיות עוד פעם שלמים. עוד פעם שלמים. איך? שנזדכך, שנתאר, שנתקדש. אז הוא נותן לנו את ההזדמנויות. בתוך ההזדמנויות האלה, כדי שהזדמנות תיקרא הזדמנות, חייבים לעמוד באיזשהו ניסיון, צריך לעמוד באיזה קושי, צריך לעמוד באיזה אתגר. צריך להתנסות באמת בקושי. אתה לא יכול להתקדם אם לא לוחצים אותך. קפיץ לא יכול לקפוץ אם אתה לא לוחץ אותו. סתם קפיץ על השולחן, הוא לא קופץ. תלחץ אותו ותעזוב, הוא קופץ לגובה. הרבה יותר מהגובה שלו הוא קופץ. נכון? אותו דבר ככה האדם. האדם ככה. אם לוחצים אותו, מתגלים בתוכו הכוחות שמאפשרים לו לעלות כלפי מעלה. באמת להתנוסס מהניסיון, להתנוסס עד נס מהניסיון. יפה מאוד. אז עם ישראל חזרו להיות שוב במעלת בשר, כי בשגם, אתם יודעים, יש בגמרא בחולין, תכף אני זוכר באיזה דף, בלי נדר, יש גמרא בחולין, שואלים, משה מן התורה מנין? נכון, שם הגמרא שואלת גם על האמן, שואלת על אסתר, על מרדכי. משה מן התורה מנין, כתוב, יש פסוק בראשית, כי בשגם הוא בשר. בשגם כל אחד יעשה את החשבון, נראה, זה בדיוק גימטריה של משה רבנו. כי בשגם הוא בשר. אז חזרנו להיות במעלת מה?
בשר.
היינו במעלה שהבשר בילה המוות לנצח, הבשר הופך להיות דבר נצחי. הבשר של יהודי היה יכול להישאר לנצח, זהו, נגמר, גאולה. בדרך לגאולה, גאולה. זה היה מעמד הר סיני, שתבינו. מעמד הר סיני היינו בדרך לגאולה כבר. בילה המוות לנצח, אין מתים, לא מתים. לא חוטאים בחטא העגל, חיים לנצח. חזרנו עוד פעם למעלת בשר. אדם הפך להיות בשר ודם. איך אדם נקרא? בשר ודם. ירדנו למעלת בשר. זה חולין קופלמתת. אז אדם נעשה בשר. יפה מאוד, כי זה שגם. איך? משה רבינו היה משה.
זה החזון אבל של
עצמו, של עולה. אז לא היית נזקק לנביא. לא היית נזקק לנביא.
אבל היית מסתכל באורייתא ברעלמא, אז זה היה.
הנה חינם, באורייתא, לא נביא. באורייתא, זה בנביא. שגם הוא בשר, ושגם הוא בשר, אז גם אם אני עושה בשגם הוא בשר, גימטריה אל תתאמצו, תעשו אחרי זה בבית, אני אומר לכם זה 859, בדיוק חסר אחד ל-860. 860 זה 10 פעמים שם אלוקים. זה מיתוק שם אלוקים בכל 10 הספירות. מיתוק. מה היה חסר לזה? מה היה חסר? אותה א' זהירה. אותה א' זהירה. אז הקורבן, לסיכום, מקרב בין העליונים לתחתונים. הקורבן מקרב בין המאמין לקדוש ברוך הוא, לאלוהיו. הקורבן מקרב את האדם אל עצמו. אל עצמו, לא במובן של אל האגו שלו. אל עצמו זה אל העצמיות שלו, אל עצמותו. אל המקום הזה שנקרא נשמה, נקודה יהודית. המקום הבראשיתי שאדם נוצר איתו, שנולד איתו. אל זה זה מחבר אותו. המקום הטהור, המקום הנקי, המקום הלא מקולקל. איך? אדם מסתכל על הקורבן ואומר, זה היה צריך להיות בי. כמו שהשל"ה כותב, השל"ה כותב על הפרשה שלנו, כל אחד מומלץ מאוד ללמוד את השל"ה הזה, זה אומר, אומר השל"ה על הפרשה בהקשר של ויקרא אל משה וכו', אדם כי יקר מכם, הוא אומר ככה. אומר, הוא מביא את הרקנתי. הוא אומר, כי מתחילה לוקח הבהמה ומשליחה לארץ בחוזקה. לפני שהוא שוחט אותה, צריך להשכיב את הבהמה לארץ. ודומה בנפשו כאילו השליך עצמו. כאילו השליך את עצמו. עכשיו, בא הבעלים, צריך מה לעשות? וידוי. צריך לעשות וידוי, לסמוך ידה ולעשות וידוי. וכשמתוודה, מודה שחייב סקילה. עוד, שוחט הבהמה ודומה בנפשו כאילו שוחט עצמו. הוא מודה שהוא חייב הרג וחנק. מדברים על ארבע מיתות בדין. כי בעת ששוחט הבהמה תוקף ידו לשוחטה וחונקה מעט בתקיפת השחיטה. שלא ישע, הרי שהשחיטה היא הרג וחנק. ואחרי כן שורפה ודומה בנפשו כאילו נשרף. הוא מודה שהוא חייב שריפה. הוא מתוודה והקדוש ברוך הוא מקבלו.
כל ארבע מיתות
בדין הוא קיים. לא בעצמו, בבהמה. איזה חסד של הקדוש ברוך הוא. איזה חסד של הקדוש ברוך הוא. בימינו אין הקרבת קורבנות. אין, אז יש ודאי תפילות כנגד תמידים תקנו. ונשלמה פרים שפתנו. זה ודאי עבודת התפילה. אבל לפני שהגענו לתפילה, נגיע לזה בסייעתא דשמיא. אדם יוצא החוצה, לא עלינו ולא עליכם, שכולם יהיה להם רק טוב בחיים, אבל רואה פתאום האוטו שלו ניזוק באיזה אקסידנט ואיזה מה. זה כמו הבהמה נשחטה עכשיו. הפח נשבר, ואנחנו נלטנו. יש פח, קצת התעקם הפח, הבהמה נשחטה. אבל אם אדם מדמה מנפשו ואומר, עושה את הסדר הזה ומתוודה ומרגיש את הדברים, גם אם הוא עושה נשלמה פרים שפתנו, קוראים את הקורבנות בשחרית. אז רוב, אני מדבר על עצמי, אתם ודאי לא ככה, אבל על עצמי, אני קורא את הקורבנות, כבר יודע אותם על פה, זה רץ, טיק 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 טיק, זה רץ, וגם בדרך כלל קצת מאחרים לתפילה, אין הרבה זמן, זה כבר בדרך לשם אתה אומר את זה. בדרך לתפילה אתה מגיע כבר אתה אחרי הקורבנות, לא לקחת אוויר בדרך אפילו, אתה מגיע בלי אוויר, כי זה רצת מהר עם זה. ונשלמה פרים שפתנו, אם אדם צריך לתת דעתו, אם האמירה של הקורבנות, האמירה בפה, היא כנגד הקרבת הקורבנות. והשלב והרקנתי מביאים את זה שאדם צריך לדמות בעצמו כאילו זה נעשה בו. איך אתה יכול לעשות את זה תוך כדי ריצה? אני באמת אומר את זה לעצמי. איך אתה יכול לעשות את זה במהירות כזו? תתעכב. רגע, תעיין בזה קצת. זה דבר כזה נורא היה צריך להיות בך. זה לפקוט. זה לפקוט. אני אמרתי את זה, אני חושב כמה פעמים, מחילה שאני אומר את זה עוד פעם. אבל כל אחד שיעשה כפרות בתרנגולת בכיפור, ערב כיפור, לעשות כפרות בתרנגולת, וילך ויראה את איך עושים את זה, יפקה. יפקה. יפקה, אני אומר לכם יפקה. לא פחות מיפקה. זה מצמרר. וזה תרנגולת. אתם יודעים מה זה בהמה? לראות שחיטה של בהמה? זה צריך להיות חזק מארץ החזקים בשביל לדמות שזה מה שנעשה לך ולא להתמוטט, להתעלף מפחד. להתעלף. איפה הגאיות שלה? איפה הבחיות של הבהמה? איפה ההתפתלויות שלה? הניסיון שלה להשתחרר? אדם רק יחשוב. זה היה צריך להיות בי. והשם ברחמיו ובחסדיו גומל לנו, באמת, גומל לנו חסד וטובה על מה שלא מגיע לנו. ומרחם ונותן עוד הזדמנות ואומר, טוב, תעשה את זה על בהמה ותצא ידי חובה ככה. בכל אופן, יש כמובן בדבר הזה, בקורבן, הקורבן הוא כנגד פרצוף שלם בזה, לא ניכנס לזה עכשיו כי אני רוצה להתקדם, אבל בלי נדר בשבת נדבר איך הקורבן הוא כנגד פרצוף שלם, קוצו של יוד, יוד, כ, וב, כ, חמש. אחרי כן, כתר, חוכמה, בינה, זרענפין, מלכות, חמש. אחרי כן, יהודי, מדבר, חי, צומח, דומם, חמש. אחרי כן, כוונת הכהן, וידוי האדם, קורבנות בעלי חיים, קורבנות של יין וסמן, וקורבן מלח, גם כן חמש. כל הסוגי, הכל אחד כנגד השני, זה מסודר. זה לא מקרי. כמה אותיות יש בשם אלוהים? חמש. בחמש. זה השם היחיד של השם שהוא בחמש. הוויה בארבע. אקיה בארבע. שינדל יוד בשלוש. קל בשניים. יוד קה בשניים. מה יש חמש? אלוקים. זה המיתוקים. כמה אותיות מנצפח? חמש. אותיות סופיות. של דין, 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 דין. זה חמש. חמש. זה החמש האלה. יש בקורבנות דברים כל כך עצומים שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהם, לא בפורום הזה ולא במסגרת הזו, אבל שתבינו. היה כיור, נכון? במקדש היה כיור והיה לו כאן. קראנו את זה רק פרשה שעברה.
והפיסה.
קראנו את זה רק בשבת שעברה, והיה פקודי, קראנו על הכיור וכנו. ממה היה עשוי הכיור וכנו? המראות הצובעות. איפה הוא היה מונח הכיור הזה? בבית המקדש בעזרה. אומר השלה, תראו דבר, זה פלא פלאות. תקשיבו מה זה הקרבת קורבנות. לכן עשו הכיור במראות הצובעות. ממה היה עשו הכיור הזה? מהנחושת שנקראת מראות הצובעות. אנשים היו לוקחות את המראות הצובעות במצרים, ככה רש"י מביא שם על הפרשה, מי שיראה את פרשת שבוע שעבר. היו מסתכלות במראות האלה והיו מעודדות את הבעלים שלהם כנגד כל ההיגיון וכנגד כל הסיכויים להמשיך לפרוט ולרבות ולקיים את המשפחה היהודית עם ילדים. למרות שהיה כל הבן הילוד היורות השליחו ולא היה היגיון להביא ילדים לעולם כזה אכזר. אבל הם נגד כל ההיגיון, הם נצמדות כמו נשים, הם נצמדות להשם, לא מעניין את ההיגיון, הם עם השם מחוברות נשים. אז עשו מהמראות הצורות, עשו את הכיור בבית המקדש, שאיתו הכהנים היו מגיעים לדרגת קדושה, לא טהרה. טהרה זה במקווה. בכיור היו רחיצת ידיים ורגליים של הכהנים, לפני העבודה ואחרי העבודה, אבל בעיקר לפני העבודה לקדושה, להתקדש, ואז היו הולכים לעשות את העבודה. נכון? יפה מאוד. אומר השלה, זכור יגן בעדנו, כי כשהכהן מקריב קורבן נשים, מסתכל בכיור, ורואה פרצוף האישה מביאה את הקורבן. הוא לוקח את מה שהיא מביאה קורבן, בהמה. הוא מסתכל על המראה, הוא רואה את הפרצוף של האישה שהביא את הקורבן, בקיור, הוא לא מסתכל עליה, הוא לא רואה אותה. הוא רואה בקיור, היא לא שם. כן, כתב הרקנתי, הוא אומר, כלל העולה מהטעם הזה, כי המקריב את הקורבן הוא כאילו הקריב את נפשו. אז איך הוא יכול היה לראות בקיור את הפרצוף שלה? כי היא כאילו הקריבה את נפשה. אז מה הוא רואה שם? את הנפש שלה. עד כדי כך זה הקרבת קורבנות. זה לא פעולה טכנית, טקסית. פה מדובר בתיקון, ממש בתיקון. תיקון הנפש, תיקון האדם, תיקון העולם, תיקון החטא, תיקון האבון, אדם, החטא אדם הראשון. ויש פה עריכות בדבר הזה, אני לא יכול להעריך, אני ממש מתנצל שאני לא יכול להעריך, כי זה יפהפה איך שזה כתוב ומנוסח פה. כל אופן, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אז עכשיו צריך להסתכל רגע אחד אל תוך הקורבנות, לעשות איזה זום אין אל תוך הפרשה ולהבין את העניין של הקורבנות. הפרשה פותחת בקורבן עולה. עולה זה קורבן שמובא, איך? על ירורי הלב. ככה מובא. שזה קורבן המובא משירי את הרשי ואת המפרשים ואת הגמרות, זה ירורי הלב. להלכה אדם שחטא בידיים, עשה חטא בידיים, לא עלינו גנב, גזל, עשה חטא בידיים, הוא צריך להביא חטאת, קורבן חטאת, זה קורבן אחר מעולה. קורבן חטאת כתוב אחרי קורבן עולה בפרשה. אז לכאורה מה אדם היה אומר? עולה זה קורבן יותר חשוב, כי הוא מובא ראשון. אגב, בקורבן עולה צריך לדעת, שהקורבן כולו היה עולה כליל להשם, לכן נקרא עולה, עולה כליל להשם. הכהנים לא היו נהנים מהקורבן, לא אוכלים ממנו, לא נהנים ממנו בכאו זה. היה נשרף כולו, על פדרו, על קרבו, על כולו, ככה, כמו שהוא שלם נשרף. חטאת, לכהנים היה בחטאת, חלק כהנים אוכלים וישראל מתכפרים. באכילת הכהנים היו מתכפרים. העולה על ירורי הלב, אנחנו נבין קצת יותר מה זה, והחטאת על מה? על מעשה, על דברים שאדם עושה מעשים לא טובים, נגד רצון השם, נגד מה שכתוב בתורה, הוא צריך להביא קורבן חטאת. בסדר? אז לכאורה מה היית אומר? שקורבן העולה, שהוא מוקרב כליל להשם, ושהוא נזכר ראשון בפרשה, הוא היותר חשוב, אלא מה? שכתוב בפרשה שלנו, פסוק מפורש, לא צריך בזה פרשנויות, שאם אדם בא עכשיו לבית המקדש, והוא מביא איתו חטאת, והוא מביא איתו עולה. עולה הוא מביא על ירורי הלב. חטאת הוא מביא על המעשה. מה הוא יעשה קודם? מה יקריב קודם? את העולה או את החטאת? חטאת. אם העולה יותר חשובה, אז למה אתה לא מקריב אותה קודם? למה את החטאת קודם? אז השלב מביא ועוד אחרים, הוא מביא תירוץ מאוד פשוט. קודם כל, התכפר לך, תתנקה, ועכשיו אפשר לסנגר עליך. עכשיו אפשר לסנגר עליך, עכשיו לך תקריב קורבנות. אבל קודם כל תתנקה מהחטאים. איך אתה מתנקה מהחטאים? מקריב קורבן, חטאת. יפה מאוד. רב שמעון בר יוחאי אומר, קורבן עולה זה קורבן נדבה. אדם רוצה מביא, לא רוצה לא מביא. אוקיי? קורבן חטאת, חייב להביא. אדם צריך להביא קורבן חטאת על כל אבון וכל חטא שהוא עשה, לפי הכללים. יפה מאוד. אומר רשבי, בויקרא רבה מי שיראה, לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב. הרהור הלב. יפה מאוד. קורבן עולה, אדם תכנן לעבור איזה עבירה. ולא עבר את העבירה. לא הסתדר. תכנן, אבל לא עבר את העבירה. תכנן לגנוב. לא עלינו ולא עליכם, ולא גנב. על ההרהור, בדרך כלל, עכשיו צריך לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, לא מחשיב לנו כאבון שצריך להענש עליו, הרהור עבירה. חוץ מעבודה זרה. עבודה זרה זה, ההרהור הוא עבודה זרה. אז זה יוצא מן הכלל. אבל כל יתר הדברים, אדם תכנן לגנוב, תכנן לגזול, מתכנן להרביץ, מתכנן לעשות משהו, לא הוציא את זה לפועל. לא, לא, לא. לא, 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 שם, לא. חנה, אנחנו לא הולכים שם, לא. התשובה היא לא ולא. אדם לא הוציא לפועל את מה שהוא תכנן, צריך, אם הוא רוצה, עולת נדבה, או מביא בנדבה, עולה. על הערעור. זה לא נספר לו בתור עונש, אבל על הערעור הוא צריך להביא, אם הוא רוצה, עולת נדבה. נכון? יפה מאוד. אז מה זה הערעור הזה? איפה הערעור, איפה הערעור קורה?
בראש.
בראש. למה כתוב, למה רשב"י אומר ערעור הלב? תגיד ערעור השכל, תגיד ערעור המחשבה. תגיד, מה זה ערעור הלב? יפה מאוד. רגע, דקה, דקה, בואו נראה. אומרים חז"ל ביומה, יומה כ"ט, אומרים חז"ל, ערעורי עבירה קשים מעבירה. מה זה ערעורי עבירה קשים מעבירה? לכאורה, מה זה הפשט, ערעורי עבירה קשים מעבירה? שאם אדם מערער, העונש שלו צריך להיות יותר חמור ממי שעבר את העבירה. זה לכאורה ככה. אלא שחז"ל מסבירים אותה, מסבירים את זה מעט שונה. אומרים חז"ל ככה, מה זה ערעורי עבירה קשים מעבירה? פה תשימו לב, לא כתוב ערעור הלב. ערעורים. ערעורים. על ערעורים צריך לדבר פעם בנפרד, מה זה ערעור. אתם יודעים שאהרון הכהן עלה הור ההר. ושם הוא נפטר. הור ההר, לשון ערעור. ערעור. יש מקום לדבר על זה. בכל אופן, אומרים, קודם כל, חז"ל אומרים, יותר קשה להימנע מערעור עבירה מאשר מהעבירה בידיים. אדם, בקלות יכול לחשוב, זה לא עלינו ולא עליכם, איזה מחשבת זנות, אבל חס ושלום להוציא לפועל את הזנות, זה הוא לא עושה. חשבתי מחשבה לא מלוכלכת. קרה משהו?
לא.
לא קרה כלום, לא נגעתי באף אחד, לא עשיתי שום דבר רע, לא פגעתי, לא... שום דבר. מי יודע מזה בכלל שחשבתי? נכון? אז קשה להימנע מערעור עבירה יותר מאשר להימנע מהעבירה עצמה. זה קשים, ערעורי עבירה קשים מעבירה. פירוש שני, מביא הרמב״ם במורה נבוכים, פרק ג' עוד ח', שם הרמב״ם מביא דבר אחר לגמרי. אומר הרמב״ם, תשמע, כשאדם עובר עבירה, הוא עובר עבירה בידיים, בגוף. זאת אומרת, בכלי המעשה, באיברים החומריים שלו, כאשר הוא מהרהר ערעור עבירה, הוא משתמש בחלק הכי נעלה אצל האדם, החלק הכי גבוה אצל האדם. במה? זה בשכל. אם אדם מטמא את השכל שלו בזה, אז זה הוא צריך להביא עולה. זה שייך לשכל, שייך למקום, ממי הוא קיבל את השכל? מהקדוש ברוך הוא, זה שייך לקדוש ברוך הוא. יש ספר נקרא ענף יוסף, הוא מביא, מחדד עוד יותר. הוא אומר, כתוב בגמרא, שלושה שותפים לו לאדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן לו את האיברים, אמו נותנת לו את הדם. נכון? והקדוש ברוך הוא נותן לו את הנשמה. כשאתה חוטא ועובר עבירה בחלק שנתנו לך אבא ואמא שלך, תביא קורבן, חטאת, יתחפר לך. כשאתה משתמש בחלק שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה צריך להביא קורבן שרק הקדוש ברוך הוא נהנה ממנו. עולה כליל להשם. זה החלק שהוא נתן לך. השלם מביא, אם אדם חטא בידיים, צריך להביא קורבן חטאת, אמרנו, נכון? למה? תקשיבו זה, איזה עומק, תקשיבו איזה עומק. למה? הוא אומר, מי שעבר עבירה בידיים, עכשיו הדליק אש בשבת. המעשה שלו נראה לבני אדם. רואים אותו. רואים אותו עושה את העבירה. רואים אותו נוסע בשבת. רואים אותו מדליק אש. רואים אותו גונב. רואים אותו גוזל. רואים אותו, את התוצאה של זה רואים. זאת אומרת, שהוא עושה את המעשה בידיים, הוא לא מפחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבני אדם. לא מתבייש מהם. כמו מה? כמו גזלן. גזלן משלם תשלומי כפל. כפל, נכון? למה? כי הוא לא מפחד לא מבני אדם ולא מהקדוש ברוך הוא. לעומתו, אחד שעשה ערער ערעור עבירה. ערעור עבירה ולא הוציא את העבירה לפועל. הוא מתבייש מבני אדם, אבל לא מתבייש ממי? מהקדוש ברוך הוא. כמו הגנב,
כן.
משלם תשלומי ארבעה וחמישה. למה משלם תשלומי ארבעה וחמישה? הוא מפחד מבני אדם, לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אי אומר השלה, אתה מתבייש מבני אדם ולא מתבייש מהקדוש ברוך הוא? אתה מכחיש את הקדוש ברוך הוא. אתה כמו עובד עבודה זרה, אתה מכחיש את הקדוש ברוך הוא. התוספת שלי, זה לא כתוב בשלה כמו עובד עבודה זרה, אבל אם אתה מכחיש את הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות של זה? לכן אתה חייב בעולה. אבל אני חושב שהנימוק הכי חשוב, מה שמובא בשלה, זה אומר השלה ככה, כשאתה מערער אירוע העבירה, אתה משתמש בחלק הכי גבוה שלך, כמו שאמר הענף יוסף, כמו שאמר הרמב״ם, סליחה, כמו שאמר הרמב״ם, אבל זה יותר מזה. כשאתה מערער ערעור עבודה זרה, תקשיבו לזה, אתה מכניס את העבודה זרה למקום של הראש, והכל הולך אחרי הראש. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אז אתה ממלא את הראש במחשבות שליליות, אתה פוגם את הכלי שמוביל את כל עולם המעשה שלך. אדם יכול לערער, לא עלינו ולא עליכם, ערעור של זנות, זה לא ישפיע לו רק על מעשי זנות, מזה יכול להיות שהוא יוכל להימנע, אבל זה יכול להשפיע על איך הוא מדבר עם אשתו, זה יכול להשפיע עליו על איך הוא מתנהג עם אחרים במסע ומתן, אם הוא נאמן במסע ומתן או לא נאמן במסע ומתן, זה יכול להשפיע עליו במקומות אחרים. למה? כי הוא ממלא את הראש שצריך להוביל את כל עולם המעשה שלו, הוא ממלא אותו בדברים שליליים. הרושם הזה קיים. עד כמה זה קיים? כמי שעולה אפשר להביא גם בעוף. פרשה שלנו אומרת את זה. עולת העוף זה נקרא. עולת העוף, בעולה, הכהן צריך למלוק את ראש העולה. תסתכלו, זה בעולה השלישי אולי כתוב. צריך הכהן למלוק. למה אני... אגיד לכם בדיוק את זה. הכהן צריך למלוק את העוף מהעורף, כן, בעולה השני, סליחה. הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח. אומר רש"י, מה זה מלק את ראשו? אין מליקה בכלי אלא בעצמו. לכהן היה ציפור גדולה, קוצץ בציפורנו ממול העורף וחותך מפרקת עד שמגיע לסימנים וקוצצן. דרך העורף הוא מגיע לסימנים של השחיטה, קוצץ גם אותם, מפריד את הראש מהגוף. אם אדם מביא חטאת העוף, גם בפרשה שלנו בעולה השישי, כתוב מפורשות שהכהן מולק את ראש העוף, אבל לא מבדיל, לא מפריד בין הראש לגוף. עכשיו, על פי מה שאמרנו, זה גם מובן מה שכותב השלה פה, הוא אומר, מה זה שלא להבדיל את הראש בחטאת העוף? ובעולה אתה כן צריך להפריד את הראש. אומר ככה, כאן מובן גם מה זה עירוב הלב. אומר ככה, אם אדם עבר עבירה וביצע אותה בידיים, אז ברור שלפני זה היה לו עירור עבירה. היה לו קודם עירור עבירה, תכנן את העבירה, והוציא אותה אל הפועל. ברור שכל מעשה מתחיל במחשבה. אם הוציא אותה אל הפועל, הוא גם הרהר, וגם ביצע. אז הראש שמחזיק את הערעור, עם הגוף שביצע את העבירה, הם נשארים חלק אחד. הוא מולק את הראש, אבל לא מפריד אותו. זה עולת החטאת. חטאת העוף. סליחה, זה חטאת העוף. אבל אם הוא הרהר את העבירה, ולא הוציא אותה אל הפועל, איפה העבירה נשארה? בראש, מולק את הראש, מפריד אותו מהגוף, שהעבירה לא תעבור לגוף, שהיא לא תרד ותהפוך מה? ערעור הלב, ערעור הלב. אם היא הופכת להיות ערעור הלב, אם הוא נכנס לזה לא רק עם הראש, אלא כבר עם הלב, מהלב זה מיד הופך להיות גם בכלי המעשה. זה נקרא מוחה ליבה וכבד. מה זה מלך? מלך, מוח, מם, לב, למד, כבד, חף, זה מלך. מי שיודע להשליט את המוח על הלב, ואז הכבד מוציא אל הפועל את הדברים, זה נקרא מלך. אבל אם הוא מהפך, הוא עושה דברים שליליים, הופך את זה, אז שמת לב ראשון, יהיה למך. שמת כבד ראשון, יהיה כלום. זה האותיות. אדם צריך לדעת את זה. הכל מתחיל איפה? בראש. יפה מאוד. איך יודעים שהוא עביר ללב?
אלה רק
שם לא מרגיש. לא. אני אסביר לכם איך. לא, אני רוצה להסביר איך. אז קודם כל ככה, השלה כותב, לא פה, לא הבאתי את זה, השלה כותב ככה, שיעור הכתב יד של הרמק. תקשיבו טוב, רבי משה קורדוברו, כתב יד של הרמק, מעיד השלה, אנחנו לא ראינו את זה, אנחנו לא יודעים איפה זה קיים, אבל השלה מעיד על זה, שהוא ראה בעיניים, כתב יד של הרמק, שאומר שאם אדם עובר לו ערעור עבירה, הוא צריך למנוע מהערעור הזה לרדת ללב. איך מונעים את זה לרדת ללב? לחזור הרבה פעמים על הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. פעם אחר פעם, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. 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 חוזר על זה, עד שהעבירה הזו, עד שהערעור הזה נעלם. הוא לא נותן מקום לערעור להתפתח. זה הכלל. או, שעפים סניתי, בתורתך אהבתי. שעפים סניתי ותורתך אהבתי, שעפים סניתי ותורתך אהבתי, חוזר על זה כמה וכמה וכמה פעמים, עד שהערעור הזה נמוג. מובא, תחילה שאני לא זוכר אצל מי זה היה, אצל מי ראיתי את זה, יכול להיות אצל אחידה, ציפורן שמיר, יכול להיות אצל אחידה, אל תפסו אותי במילה, אבל כמעט בטוח שזה שם. לוקח את הגודל, גודל יד ימין, מעביר אותו שלוש פעמים על המצח ככה, וכל פעם מכוון קוף רש עין סין תת נון. קוף רש עין סין תת נון. קוף רש עין סין שין תת נון. שזה קרה
שטן.
מעביר את זה ככה את האגודל על המצח. מוחה את המחשבה הזרה, זורק אותה. זה גם טוב שאם אדם בתיקון חצות, או יוצא לו בבידוי, או עומד באיזושהי סיטואציה, ובתוך הרגשת הלב מתחיל לפקוט על המצב שלו, על, מה ש... על עם ישראל, על מה שקורה, על מה שעובר, יכול עם הדמעות, יכול עם הדמעות למחות את רושם העבירות שעל מצחו. גם כל אחד צריך לדעת שהעבירות האלה נחקקות בעיקר בכל העצמות. בעיקר העצמות קנאה. אבל הכל נרשם, יש רושם של כל עבירה באיברים של האדם. אומר אריזל, אריזל היה יודע גם להסתכל על מצח של אדם, להגיד איזה עבירות הוא עבר. זה פחד היה לעבור להם, פחד פחדים. כמו שאני חושב שסיפרת גם פעם, גם בדורנו היה חכם כזה, שהיה יכול להסתכל על האדם, להגיד מה רושם העבירה, לפעמים אנשים היו בורחים ממנו כמו מאש, פתאום היה אומר לאדם, פתאום אומר לאדם, אתה היית עם אישה שלא שלך, עכשיו אופי מהעיניים. דברים זעזים, לא יכול להתקרב לבן אדם הזה. היה נרתע ממנו, נרתע. בדידי, ראיתי את זה בעיניים. דברים מזעזעים. זכרונו לברכה, נפטר לפני 4 שנים. לא, לא, לא. בכל אופן, אז הנה עכשיו 3 עצות. איך אדם יכול להרחיק את הערעור? כל הרעיון זה לא לתת לערעור להפוך להיות רגש.
אנחנו יודעים שהוא בלב.
זהו. אם הוא הופך להיות רגש, הוא בלב. אם נתת לו הזדמנות להתפתח, הוא יורד ללב מן הרגש. ברגע שהוא נעשה רגש, קשה הרבה הרבה יותר להשתחרר ממנו.
אם הוא מדליק, אם הוא מכניס אותך, אם הוא...
הוא כבר מכניס אותך ל... הוא מכניס אותך כבר, הרגש מכניס אותך כבר להתרגשות ומכניס אותך להורמונים מופרשים וכל מיני דברים, תהליכים קורים. אל תיתן לזה להתחיל. זה הסוד. אל תיתן לזה להתחיל. יפה מאוד. אז הכל הולך אחרי הראש, הבנו את הנקודה הזו, ברוך השם. יש סיפור שנבין את הדברים ככה יותר בהמחשה. חיד הקדוש, גדול ישראל, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הוא לא נפטר לפני הרבה זמן, אולי 170, 160 שנה, היה גדול ישראל, מקובל בכל הקהילות, כולל בקהילות אירופה. היה שדר של ארץ ישראל, היה יוצא בשליחויות, כתב עשרות ספרים, עשרות ספרים. כל הספרים שלו מצוטטים על ידי כל גדולי ישראל. אז מתמיד הרי
זה, לא מתמיד,
לא, הוא כן, ממשיך, היה מקובל עצום, היה. ידיו רב לו בכל תחומי התורה. וגם היה בעל צורנה, היה גבוה, תקיף, אישיות, משכמו ומעלה, משכמו ומעלה, חידה. והוא היה יוצא לשליחויות, עכשיו שהיה מגיע לאיזה מקום, היו מתחרים בעלי הבתים ביניהם באותם זמנים, מי לוקח אותו אליו הביתה. כל אחד רוצה את החידה אצלו בבית. ברכה, כבוד, חידה, שומעים ממנו זבח חידוש. אדם יכול להגיד לבן שלו, החידה היה בבית, אני שמעתי ממנו ככה. זה דברים עצומים. עד כדי כך הייתה התחרות, שאם היה מגיע לאיזה מקום, אז אחד היה מתחרה והיה קונה בכסף את הזכות שהחידה ישן אצלו. השני היה קונה את הזכות שהחידה יוכל אצלו שחריס. השלישי, כן, אז זו הדרך. כל אחד היה זוכה באיזה משהו שהחידה יעשה אצלו. אז הגיע לאיזה מקום החידה, ואחד, בעל בית אחד קנה את הזכות שהחידה ישן אצלו, ובעל בית אחר קנה את הזכות שהחידה יוכל אצלו ארוחת ערב שבת. החידה היה לו מנהג, היה מריח טבק. מריח טבק, והיה מריח טבק כל שעה קלה, ממש, הייתה לו קופסה כזו יפה, כל שעה קלה היה לוקח קצת טבק מריח, עובר רבע שעה, 20 דקות, לא. אפילו באמצע הלילה היה מתעורר, נוטל ידיים, מריח טבק וחוזר לישון. ככה היה. באותו זמן, באותה שבת, הוא מתארח אצל אותו יהודי, אוכל אצלו את ארוחת הערב, חוזר ליהודי שאליו, שאצלו בבית הוא צריך לישון, והולך לישון. אמצע הלילה הוא מתעורר, רוצה טבק. הולך נוטל ידיים, מחפש את הקופסה, אין קופסה. נזכר שכח את הקופסה בבית איפה שהוא אכל. לא התעצל, התלבש. התלבש אמצע הלילה, התלבש. הלך שם לאותו בית, דפק בעדינות בדלת, המשרתים התעוררו, בעל הבית ירד, וואו, רואה את החידה בפתח. הרב, מה אני יכול לעזור? אומר מחילה, יש לפרט איכם, אני רק שכחתי את הקופסה טבק, אני צריך את... לקף את הקופסה, חזר. חזר לבית איפה שהוא ישן, אצל הגביר שהוא ישן, נכנס למיטה, התחיל להרער. אומר, תראה מה עשיתי. הלכתי, הפרעתי למשרתים, שבטח היו עייפים אחרי עבודות כל היום, ואחרי שעמדו שם ובישלו ועשו וטרחו, לבעל הבית ואשתו, מי יודע ממה הפרעתי אותם באמצע הלילה והכל. וזה אני עושה בשביל הטבק. למחרת היום, כשאני מספר, זה לא סיפור, זה אמת. זה היה, זה כתוב. נעמד החידה על הבמה, עכשיו הוא צריך למסור דרשה, כל העיר מגיע. ומה זה שהחידה מוסר דרשה, עכשיו תגיד, לא יודע. לא יודע למי להשוות אפילו. נגיד, זרע צדיק לברכה, מרן הרב עובדיה, עכשיו היה מגיע לרעננה, למסור דרשה. זה מי ישמע, מרן הגיע ולא יוצא. אין דבר כזה. כל העיר מגיע. כל העיר מגיע לשמוע את הדרשה של החידה. החידה עומד על הדרשה, ראש מורכן, ואומר, מוריי ורבותיי, אני חייב לשתף אתכם בעובדות חיים. ראשית, אני שדר של ארץ ישראל. שליח דרבנן של גדולי ישראל, אני באתי לאסוף כסף לישיבות הקדושות בארץ ישראל, תלמידי חכמים. אז מי שרוצה לכבד אותי, מי שרוצה לכבד את תלמידי החכמים בארץ ישראל, ואת הישיבות, מוזמן לתרום לחכמים בארץ ישראל ולישיבות. אבל מי שחושב לכבד אותי, אני מבקש, אל תעשו את הטעות הזאת. אני לא ראוי לכבוד. אני אתמול בלילה, הפרעתי את מנוחתם של המשרתים בבית של הגביר, הפרעתי לגביר, לאשתו, לבני ביתו, התרחתי אותם, וכל זה עשיתי בשביל קופסת טבק, בשביל להריח טבק. אני מתבייש, אני בוש, אני נחלם, אני מבקש סליחה ומחילה מהמשרתים, אני מבקש סליחה ומחילה מבעל הבית ואשתו, אני מבקש סליחה ומחילה, זה החידה, מהילדים שלהם, אני מבקש סליחה מהקהל, אני לא ראוי לעמוד פה לדבר לפניכם. על מה שעשיתי. ולכן אני נודר מאותו יום, מהיום ואילך, לא לגעת יותר בקופסת טבק. וכך אב, עד יומו האחרון לא יריח טבק. עד יומו האחרון. כל הקהל שהיה שם, התעורר בתשובה.
כל אחד
אמר, אם אחידה ככה מתנצל, אם אחידה ככה מבקש סליחה, אם אחידה ככה מייסר את עצמו, אם אחידה ככה לוקח מוסר לעצמו על הדבר הזה, איפה אנחנו בכל מיני שגיאות שאנחנו עושים, על מה? מטריחים אנשים, מכעיסים, על מה? חזרו בתשובה כולם. זה דבר ש... אתם יודעים, זה לא נתפס הדבר הזה.
אתם
כוח, שאם אחידה בחור למה... ברור. אם אחידה היא עוד יותר, נכון. ככה. אם אחידה שהיה ממש... אהב את הטבק הזה מאוד מאוד, הצליח לצאת ממנו בהחלטה, כל אחד יכול לצאת מדברים רעים בהחלטה, מדברים שגורים, מדברים שגוררים אותו להגיע למקומות לא נכונים. יכול להגיע בהחלטה. הבן איש חי, יום אחד לקח את התלמידים שלו, אמר להם, באו תלמידים שלו, הבן איש חי, אתם יודעים, הישיבה אצל הבן איש חי, הייתה ישיבה רצינית, שם למדו מבוקר, עד לילה, כשהבוקר מתחיל, כשהסחבי קורה, והלילה זה עומק הלילה. היו תלמידי חכמים עצומים, גדולי ישראל, ענקים, ענקים למדו אצל אחיו, אצל הבן ישראל. יום אחד הוא בא לתלמידים שלו, אומר להם, בואו נצא לשוק. אמרו לו, הבן, לשוק. אמר להם, לשוק, לשוק. הבן ישראל לוקח את התלמידים שלו לשוק, מה יש לעשות בשוק? מה יש לראות בשוק? הלכו, שעת בוקר מוקדמת אחרי תפילה, רואים את הסבלים, הסברים, סוחבים כל מיני מסעות. עכשיו הם נכנסים לשוק קודם כל, בשוק פותחים אותו, תמיד הסבלים. מגיעים עם הסחורות, פורקים אצל הדוכן של זה, פורקים אצל הדוכן של זה את הארגזים של הירקות, אצל זה את הארגזים של הקטניות, אצל זה את הנתחים של הבשר, פורקים. הם הולכים כפופים תחת המסע, אף אחד מהם לא מקטר, אף אחד מהם לא מדבר, הולכים, מגיעים, פורקים, ממשיכים הלאה, חוזרים לעגלות, מביאים עוד סחורה, וכן על זו הדרך. אמר להם אחיד על התלמידים שלו, הבן ישחי, סליחה, אמר להם התלמידים שלו, תסתכלו, תראו ותלמדו מהסבלים. הסבל הזה סוחב ארגזים כל יום, מבוקר עוד לפני, חמה זורחת. הארגזים האלה והמסעות האלה והסקים שהוא סוחב מחפיפים את קומתו. הוא נעשה שפוף מזה, שפוף. הוא לא מקטר, הוא צריך להביא פרנסה הביתה, אז הוא לא מקטר, הוא לא מחפף את העבודה, הוא עושה אותה בצורה רצינית. אנחנו, כשאנחנו לומדים תורה, וסוחבים את מסע התורה ומסע עם ישראל על הכתפיים, יש לנו זכות לדבר, אנחנו יש לנו זכות לקטר, אנחנו יכולים לעשות את זה בפחות רצינות ממה שהסבל עושה את זה בשוק. אחרי כן הלכו הסוחרים, התחילו את הפתחות הזה, אז הסוחר לפני שהוא זה, הוא סגר קופה אתמול, עכשיו הוא מעביר יתרה, מעביר את היתרה של אתמול להיום, מה יתרת פתיחה שלו. זה רואה שנכנסים לאיזה חנות גדולה בבזר, בשוק, רואים את בעל הבית יושב על החשבונות שלו, לידו הצלחת של ארוחת בוקר. הבן שלו אומר לו, אבא, הארוחה כבר קרה, זה כבר שעתיים אתה יושב, והאוכל מתקרר, תאכל את האוכל. אמר לו, בני, חסרים שני זהובים, ליתרת הפתיחה, חסרים שתי מטבעות של זהב, ליתרת הפתיחה, אני לא יכול לאכול עד שאני לא אמצא את השתי מטבעות. אמר להם, הבן ישחי לתלמידים שלו, תלמדו, תראו ותלמדו. זה בן אדם בשביל שני זהובים, כסף, שבא היום פה, מחר שם, שכח לאכול, מרוב שהוא בתוך החשבונות ובתוך הדקדוקים. אנחנו יושבים על סוגיה. בן אדם יכול להרשות לעצמו להרגיש רעב, אם כולו שקוע בדיין שהוא מרגיש שהוא חשוב לו? הוא לא מרגיש שום רעב, הוא לא מרגיש שום צמא, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא עכשיו נמצא בתוך העניין החשוב. ככה צריך ללמוד. אדם מכל דבר, מכל מאורע, מכל מראה, מכל שיחה, מכל דבר צריך ללמוד איך זה מקדם אותו בעבודת השם. איך זה מקדם אותו בעבודת השם. גם אנחנו קוראים על קורבנות, איך זה מקדם אותנו בעבודת השם. כל דבר כזה צריך להיות בסופו של דבר לתועלת בעבודת השם. אם זה לא לתועלת בעבודת השם, פספסנו. החיים לא עוברים סתם. חיים לא עוברים סתם. החיים יש להם משמעות. איך אתה מקבל את המשמעות של החיים? איפה? ממי אתה מקבל את המשמעות של החיים? ודאי, אדם יושב, לומד, מקבל משמעות לחיים. אבל כשאדם יוצא למסחר, מותר לצאת למסחר? מותר, צריך, רצוי. אז איך אני נלמד מה השם רוצה ממני במסחר? תפתח את העיניים. ותבדוק עם עצמך כל פעולה שאתה עושה, או שקורית לך, או שהיא חלק מסדר היום שלך, או היא הפכה להיות איזה משהו בלתי צפוי בסדר היום שלך. זה גם, זה השם מדבר איתך. בדיוק ככה, אתה צריך לראות איך זה מקדם אותך בעבודת השם. אם אתה תשאל את עצמך את השאלה הזו, אתה תמצא את התשובה. והיא תהיה תשובה מוארת. לא יהיה לך ספק שזו התשובה. אתה רק צריך מה? להתאמן בשאלות האלה. אם אדם לא שואל את עצמו אף פעם את השאלה הזו, אישה לא שואל את עצמה אף פעם את השאלה למה נשפח לי יותר מלח למרק. אתם חושבים שזה צוחק? למה נשפח מלח? זה חלק, הקראתי לכם, זה חלק בקורבן. כל קורבן, כל קורבנך תקריב מלח. מלח זה לא דבר סתם. פעם מלח היה יותר יקר מזהב. היו משלמים לצבא, בצבא, לחיילים, מסכורת במלח. סלרי, נכון? המילה סלרי, מסכורת באנגלית, באה מסולט, ממלח. היו משלמים להם מסכורת במלח. מלח, 3 פעמים שם הוויה. 78 בגימטריה, 3 פעמים שם הוויה. אם אדם שם לחם, תובל אותו במלח, לחם 3 פעמים שם הוויה, מלח 3 פעמים שם הוויה. כשאדם תובל את הלחם במלח, מקבל 6 פעמים שם הוויה. 6 מה זה? יסוד. מעריק את כל השפע, מכניס את כל השפע מהיסוד לתוך המלכות, לתוך החיים שלו. אם שמים יותר מלח באיזה תפשיל, מה המשמעות של זה? מה הכוונה? אדם, כל אחד ישאל את עצמו, מה קרה? למה זה קרה עכשיו? למה? מה זה צריך להגיד לי?
חמל עלינו, מחל לנו.
חמל, מחל. בבקשה, הנה, צורה של התבוננות. זה צורה של התבוננות. אבל כל אחד יכול להתבונן בעצמו. למה זה קרה עכשיו? ברגע הזה, מה שמעתי? מה ראיתי? ולראות איך זה בעבודת השם. צריך מאוד מאוד להיזהר, וזו השאלה היחידה שמותר לשאול, איך זה מקדם אותי בעבודת השם. אם השאלות הן אחרות, זה יכול להיות חס ושלום, היו לא תהיה, כמעשה האמורי, וזה איסור דאורייתא. אם אדם יוצא החוצה מהבית ושומע עורב קורא קרא קרא קרא, והוא חוזר הביתה כי הוא אומר עכשיו שמעתי את העורב אומר רע 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 רע, וזה יהיה יום רע, זה מעשה האמורי, זה איסור דאורייתא. אם אדם יוצא, רואה חתול שחור ועוקף את הזה, לא עובר כי עבר חתול שחור, זה מעשה האמורי. זה לא עושים. אלא מה? יצאת ערוץ ששמעת איזה משהו, ראית איזה משהו, תשאל איך זה מקדם אותי בעבודת השם. איך זה עושה אותי יהודי יותר טוב.
איפה זה בא להעיר אותי.
איפה זה בא להעיר אותי בעין ולהעיר אותי באלף. איך זה פוגש אותי. איך זה פוגש אותי. טוב, האמת שעכשיו היה צריך להתחיל השיעור. כי אחרי שהבנו שהכל הולך אחרי הראש, אנחנו יכולים להתחיל להבין בכלל את כל המעשה של פסח. כי כל המעשה של פסח מתחיל בדעת, בדעת של האדם, הדעת של האדם. הדעת זה פה, בראש, בחיבור שבין הראש ללב. אמרנו זה יורד מהמחשבה ללב, החיבור שבין הראש ללב, העורף זה פרעו, תהיות פרעו, הגרון זה השרים שלו. שרים, פרעה היה שר הטבחים, שר המשקים, שר האופים. טבחים ת', משקים מ', אופים א', תמה. זה הגרון. אז מאיפה יורד הכל? אומר הזוהר הקדוש, מחשבה דברנש היא רישא דקולה. הכל מתחיל איפה? בראש. לאן זה יורד?
ללב.
נעשה שם מה? רגש. מרגש מה זה הופך להיות? עכשיו אני רוצה למעשה, אני רוצה להפוך את ההרגשה, אני רוצה להפוך אותה למשהו ממשי. משהו שימשך גם. עושה אותה עוד פעם ועוד פעם. מה הכל, איפה זה הכל מתחיל? בראש, בדעת. מה אומר האריזל? אומר האריזל בשאר הכוונות, לכן ירדו ישראל למצרים, שהם סוד הקליפה יושבת באחוריים של דעת העליון. עם ישראל ירד למצרים בדיוק בשביל זה, לתקן את הדעת שנפגמה. הדעת שנפגמה. מה נפגם בחטא העגל? מי פגם בחטא העגל? קודם דוב אמר לנו, חטא העגל פגמו הערב רב. ערב רב בגימטריה דעת. דעת זה גימטריה 474 ערב רב. הערב רב זה לא מישהו שנמצא שם, שזה קבוצה אתנית שנקראת ערב רב. לא, ערב רב נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. הדעת בקליפה נקראת ערב רב. נקראת פרעה. נקראת מצרים. נקראת גרון. זה הדת, זה החיבור בין הראש, מחשבה, לבין הלב, הגוף. המקום הזה הוא מקום צר. הראש גדול, הגוף גדול, באמצע יש מקום צר. מה זה מצרים? מיצרים. המקום הצר. כל המקומות הצרים בחיים מתחילים בראש שלנו. אתה רוצה לצאת ממצרים, מהמיצרים, אתה צריך לנקות את הראש. את הראש, שהיו מביאים קורבנות, היה קורבן חטאת, היה קורבן עולה, עולה הבאה על ערעור הלב, היינו מנקים את הערעורים, מנקים את הראש. עכשיו אין לך קורבנות, מה הדרך היחידה שנשאר לך לעשות? תפילה וניקיונות לפסח. וניקיונות. צריך לעשות ניקיונות. אדם צריך לעשות ניקיונות, תעשה את השולחן צליבה שלך, את המגירות. כך שואב אבק, כך מטליט לך, תעשה, בטח שחרת איזה ופל שם, פעם אכלת איזה חטיף, איזה סניקרס, השארת אולי את הנייר בטעות, אולי השארת חלק מהסניקרס ואכלת חצי עכשיו, חצי אחר כך, שלא יעבור עליך פסח, שלא יעבור עליך פסח, לא ניקית. פתחת מגירה? תחשוב איזה מגירה בנפש אתה פותח. מה יש בתוך המגירה? מה יש? תסתכל על החפצים, מה יש? למה אין דווקא שם במגירה הזו? ואיך זה מקדם אותי בעבודת השם? זה כל השאלה, כל הזמן. זה למה? מה יש לי, למה יש לי אי סדר במגירה? המגירה הזו יש בה אי סדר. למה דווקא בה יש אי סדר? המגירות למטה מסודרות, הדפים מונחים, הכל, החוצצים, הכל פיקס. המגירה הזו יש בה בלגן. איזה, לאן היא שייכת לי בראש? הבלגן הזה לאן שייך לי בראש? בסדר, ואתה מתחיל לברר. זה במערכות היחסים יש לי בלגן, במערכות יחסים יש לי בלגן בסדר וניקיון, יש לי בלגן בעבודה, במה שקשור לסגור את הקצוות של דברים. איפה הבלגן? איפה? למה יש לי בלגן במגירה? ולהתקדם. שטפת רצפה, עשית כלים. אתם יודעים איזה דבר גבוה זה? עכשיו אדם רוצה, אפילו לוקח כוסות זכוכית. כוסות זכוכית לעדות המזרח לא צריכים עגלה, רק שטיפה והדחה. לאשכנזים שנוהגים שלושה ימים לטבול, לשפוך את המים וכולי, עדיין, זה רק ניקיון וקצת מים. אבל אדם עושה כלים, נכון? רוצה לקחת כלי להגעלה. להגעלה. אתם יודעים שעד לא לפני הרבה שנים, לא היו קונים כל הכלים לפסח. כמו היום, היום יותר זול ללכת לקנות כלי מאשר להגעיל אותו. כן. אז פעם היו, מה היו עושים? היו שוטפים טוב טוב את הכלים, מצחצחים אותם, את הידיות, את התחתית של הסיר והכל. הולכים, היו בפינות הרחובות, היו עומדים שם דודים גדולים של מים רותחים, היה שעומד שם הרב, ומצביל את הכלים. היה מגעיל אותם, טובל אותם במים רותחים, והיו כבולעוקם פולטוקס, כל הכלי מתכת, כל הכלים האלה, האיבר וזה, היו הופכים להיות כלים כשרים אחרי העגלה הזו. אבל בשביל לבוא לעגלה, היית צריך לצחצח את הכלים, לנקות אותם. עכשיו תחשבו על הביטוי, לעשות כלים. זה לעשות כלים. זה לבנות כלים, זה לא רק לנקות. זה בכלל לא לנקות. זה לעשות את הכלים שאליהם יכול לרדת שפע. את הכלים שלך בנפש. את הכלים שלך בחיים. זה נקרא לעשות כלים. זה לא בושה לעשות כלים, זה זכות לעשות כלים.
חובה.
חובה לעשות כלים. כי אתה לא יכול לבנות כלי אם אתה לא בונה כלי בנפש. וכל כלי, כל כלי ימשוך שפע. אי אפשר כלום בזה. כלי לא מגלה, אין כלי, אין אור. לא מגלה, לא מתגלה האור. רק אם יש כלי מתגלה האור. וכל כלי, אפילו עכשיו הרגע הוא ריק, אם אתה עושה אותו בכוונות טובות, ומנקה את הנפש והכל, יתמלא באור.
מה זה כל כלי עלייך?
איך? כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. אני רוצה להגיד את המובן ההפוך, שאם יש כלים שהם לא לטובה, זה לא יסיר עליך. בכל אופן, אתם מבינים את הפואנטה? פסח עכשיו מגיע. שבת הבאה, הקרובה, היא נקראת שבת הגדול. מקדימים אותה, כדי שאפשר יהיה לדבר בעניינים של פסח לפני זה. אין הרבה זמן. שבת, פסח יוצא מוצאי שבת. לא קרובה, הבאה אחריה. לא סדר פרשת צו, לא פרשת ויקרא, סדר פרשת צו. מוצאי שבת, סדר פרשת צו, זה כבר פסח. אין הרבה זמן ללמוד, להתכונן וכו'. גם צריך לשבת ללמוד. יש עשרות, מה עשרות? מאות הלכות שקשורות לפסח, ויש הלכות ספציפיות, יש פסח שחל במוצאי שבת. איך עושים את ההבדלה? יקנעז, יין, קידוש, נר, כן? הבדלה זמן, יקנעז. ומתי מותר לחמם את האוכל? לא מכינים משבת ליום טוב. צריך לחכות שתצא שבת. מתי הזמן? מתי עורכים שולחן? מתי אוכלים סעודה שלישית בשבת? סעודה שלישית צריך לאכול פת. אדם לא אוכל פת. מה יעשה? אין פת כבר. זמן סוף זמן אכילת חמץ. היה בבוקר. אז מה עושה? הלאה, חמץ בבוקר שבת. אוכל פת או לא אוכל פת? אם אכל פת, מה עושה עם הפירורים? אני רואה ברוך השם למדתם, אבל צריך ללמוד עוד, צריך ללמוד, צריך להיות חכם, החכם עיניו בראשו. אל תקנה הרבה לחם, תקנה פיתה, פיתה, לא חלה, שלא יהיה פירורים. תקנה את הפיתות שלא עושות פירורים, תחשבן את זה שזה יספיק בדיוק לארוחה. כל היתר, אכלת כזית, כזית אכלת מוציא. כל היתר, שזה מה שאתה צריך לכל בני הבית, כזה הייתה מוציא, יצאתם מדי חובת הקידוש, הקידוש, כל היתר, הכל צריך כבר להיות קשר. הלאה, תכין מפת ניילון על השולחן, שתאסוף אותה ככה, כמו שהיא, תאכל בחוץ, תאכל בגינה, תאכל בחצר, האם אכלת בחצר יש דינים, נכנסת הביתה, יצאת, מה זה, וכולי, צריך לדעת, עם ברכת המזון, צריך לאכול במקומו, לברך במקומו. כל הדברים האלה דורשים דקדוק. זה דקדוק, דורש דקדוק. זה צריך לשבת ללמוד. ללמוד את ההלכות. אחרי כן ללחוץ ליל הסדר. כמה זה כזית? למדוד את הכזית מראש. כמה זה רביעית יין? למדוד את היין? כן, ממש לשקול, בוודאי. ממש לשקול. ולהתכונן לזה, לדעת, לשער. נשאר, יש היום ראיתי פלפלאות, ראיתי מוכרים מצות רכות הכי מהודרות, חתוכות כבר כזיתות, אין שאלה, אין פקפוק ואין שאלה, אתה לוקח כזית, גם ברכות אפשר לאכול, אתה לא מרגיש, זה לא עכשיו לאכול שתי מצות מכונה בזמן אכילת פרס, כדי זמן אכילת פרס, שזה פחות או יותר 4 דקות לפי שיטה אחת, 4 דקות, וזה מייבש לך את הגרון, אתה לא יכול לשתות לו שום דבר, יש אנשים מתאשפזים אחרי זה, אני לא צוחק, וקשה.
אין זה בקבוצה,
אני אשלח בלי נדר בקבוצה. אז אדם צריך לתכנן את זה, שלא יישב ויגיע לילה לסדר, פתאום הוא לא יודע מה הוא עושה. מה עושים עכשיו? איך מקדשים, מה עושים, זה לא, זה, גם בליל סדר רגיל צריך ללמוד המון, עכשיו צריך ללמוד עוד טיפה, עוד לא המון, עוד קצת אפילו מהמון, כי יש הלכות מיוחדות למקרה הזה, זה יהיה רצון שנזכיר להיות משה, גם בהם בית המקדש במהרה בימינו, אמן.